רוצים מזגן? שאתם רוצים. סבבה. אנחנו קוראים עכשיו בשבועיים הקרובים שתי פרשות לך לך וירא שמדברות על אברהם אבינו. וסיפור חיים, מסע שלם אדיר עם הרבה תחנות, וגם רואים מאוד יפה שזה סיפור בהמשכים, דברים שנפתחים בפרשת לך לך נסגרים רק בפרשת וירא, כמו לוט מספר אחת, פרשת לך לך, איך שהוא מגיע עם אברהם, ואיך שהוא נפרד מאברהם, ואיך שאברהם הציל אותו במלחמה. לוט מספר שתיים, פרשת וירא, איך שהופכים את סדום, ולוט נמצא במערה עם הבנות שלו, ומוליד את עמון ואת מואב. אנחנו רואים את ישמעאל, ישמעאל בפרשת לך לך, הוא נולד עם כל הסיפור של אגר, אגר בורחת, אגר חוזרת, פעם הראשונה יולדת את ישמעאל, והנה הסיפור נסגר בפרשת וירא, שאגר מגורשת, משתלחת, לנצח, לנצח הוא, לתמיד, וישמעאל מקים משפחה והולך דרומה. אנחנו רואים אברהם יורד למצרים, פרשת לך לך, סיפור דומה קורא לו עם אבימלך בפרשת וירא. אנחנו רואים סיפור מאוד אחדותי, סיפור אחד, אבל מאוד מורכב. ואחת המורכבויות היפות, אחד המבטים שמראים שזה סיפור אחד, זה הביטוי לך לך, שמתחיל את אברהם, ואומר השם אל אברהם, לך לך, מארצך, מולדתך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך. וזה המעגל נסגר בסוף פרשת וירא, שכתוב שם. ולך לך, לא לארץ כנען, אלא אל ארץ המוריה. כלומר, אפשר להגיד שהמסע של אברהם מפרשת לך לך ועד פרשת וירא, זה מלך לך מחרן לארץ כנען, ועד הלך לך מבאר שבע להר המוריה, להעלות את יצחק לעולה. כאילו אברהם מגיע מהמקום הכי רחוק אל הר המוריה, יצחק כביכול עולה למעלה. אז אפשר לראות שאברהם מתקדם מדרגה לדרגה, ממדרגה למדרגה. וכשאנחנו לומדים על אברהם אבינו, ואחר כך גם על יצחק ויעקב, על שלושת האבות, אני מרגיש חובה לומר דברי הקדמה, שהלימוד על האבות הוא לימוד מאוד רציני. אנחנו בכל יום אומרים בתפילה שהקדוש ברוך הוא אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כלומר, הוא האלוקים אשר התגלה לאברהם, האלוקים אשר התגלה ליצחק, האלוקים אשר התגלה ליעקב. ומשמעות העניין, שהביטוי אלוהי אברהם, פירושו, האלוקות המחיה את אברהם. כל אדם יש לו נשמה. הנשמה שמחיה אותי, זה בעצם האלוקות שמחיה אותי. איך הקדוש ברוך הוא מחיה אותי? הקדוש ברוך הוא מחיה אותי דרך צינור. דרך הצינור הזה הוא רואה מחיים. אני חי, השם מתגלה דרכי. אבל דרך מה הוא מתגלה? דרך צינור. הצינור הזה קוראים נשמה. נשמה זה צינור החיים של האדם. בסוד הפסוק, פותח את ידיך ומסביר לכל חי, רצון. רצון אותיות, צינור. השם משפיע את הרצון שלו. דרך הצינור, שהוא הופך להיות הרצון, הנשמה שלי. ולכן אלוהי אברהם, פירושו, נשמת אברהם. כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני אלוהי אברהם, אני אלוהי יצחק, אני אלוהי יעקב, פירושו, אני מתגלה בעולם בתור נשמת אברהם. אני נשמת יצחק. אני נשמת יעקב. בפירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא גם נשמת כל עץ, כל חיה, כל אדם, כל גרגיר אדמה. אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם אתם רוצים להכיר אותי הכי, הכי, באופן בהיר, אז אני הכי מתגלה בתור אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. שם אני הכי נמצא, שם זה הכי אני. אני כוח החיים שמחיה את אברהם, אלוהי אברהם, וכן יצחק וכן יעקב. ואנחנו, מי אנחנו? חז"ל אומרים, אין קוראים אבות אלא לשלושה. הם שלושת האבות. מאז אנחנו רק בנים. מה פירוש הדבר? שאתם יודעים ש... כל ילד דומה להורים שלו. אם אני הולך ברחוב ואני רואה לדוגמה, למשל השבוע אני ראיתי את אבא של רון יצחק. היה השבוע. נכון. לקח לי שבריר שנייה, ואז נזכרתי שזה אבא של רון, כי הוא דומה לו. אתה יותר גבוה אמנם, אבל הוא דומה לו. והדמיון החיצוני הוא בגלל הגנים. רק מה שלא כולם יודעים, שהגנים הם לא רק הגנים של הגוף, אלא גם הגנים של הנשמה. בסוגריים, כי הגוף הוא הכלי של הנשמה. למה אתה דומה? לנשמה שלך. אנחנו לא כל מבינים את חוכמת הפרצוף, אבל זה ברור, זה כל אחד מבין את זה. ולכן, אנחנו נושאים את הגנים של אברהם, יצחק ויעקב. והם האבות של עם ישראל. נכון שאפשר להגיד על האבות, גם מתבית השבטים הם האבות שלנו. גם 60 ריבון נשמות ישראל שעצו ממצרים הם האבות של כולנו. אבל יש איזשהו הבדל, לא נעמיק בשאלה איך להסתכל על זה, בגדול שלושת האבות. ולכן יוצא שבתוך עם ישראל, עם ישראל היום, אנחנו לא אברהם, אנחנו לא יצחק, אנחנו יותר דומים ליעקב, כי הוא השלישי. אבל בעצם מי שאנחנו, אנחנו, תרים את זה. כי כל השיעור עכשיו תסתכל למטה. אה, סליחה. אנחנו אנחנו בעצם הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, בפירוש הדבר שיש בתוך עם ישראל גן אברהמי, גן יצחקי וגן יעקובי. כלומר, שה-DNA, הנשמה של עם ישראל, זה אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, זה דבר מאוד מרגש, כי זה אומר שעם ישראל הוא כמו עץ, שיש לו גזע וענפים, והעץ מוציא פירות. אבל העץ הזה, ששמו עם ישראל, כי ימי העץ, ימי עמי, אומר הנביא ישעיהו, העץ הזה, מה העץ עושה? העץ מוציא מן הכוח אל הפועל את הכוחות הגנוזים בשורשים שלו. עץ רימון מוציא את הכוח הגנוז בשורשי עץ הרימון, ולכן מה הוא מוציא? פירות עגולים, אדומים, עם כתר, שאתה פותח אותם, יש לך גרעינים אדומים, מתוקים או חמצמצים. זה מה שעושה עץ רימון. וככה עם ישראל, הוא במשך הדורות, הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את נשמת אברהם, יצחק ויעקב. וכאשר עם ישראל יוציא באופן מושלם, אם אפשר להגיד כביכול, כשעם ישראל יוציא באופן מושלם מן הכוח אל הפועל את הכוחות שגנוזים בתוכו, כלומר, את כוח אברהם, את כוח יצחק ואת כוח יעקב, את נשמת אברהם, שזה אלוהי אברהם, את נשמת יצחק, שזה אלוהי יצחק, ואת נשמת יעקב, כאשר אנחנו נוציא מן הכוח אל הפועל את הכוחות האלה, ונוציא את הרימונים האלה, את... אז מה זה יהיה? זה נקרא גאולה. וזה מה שאנחנו רואים כל יום, וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא זוכר חסדי אבות? חסדי אבות זה המעשים שעשו האבות. הנה עכשיו אנחנו קוראים פרשת לך לך וירא על המעשים שעשה אברהם אבינו. טייל בארץ ישראל. כבש את עבר הירדן המזרחי. בא במסע ומתן עם, בהמשך, עם אבי מלך. כל הדברים האלה שאברהם עושה, זה חסדי אברהם. והקדוש ברוך הוא זוכר את חסדי האבות. מה כמובן שהקדוש ברוך הוא זוכר אותם? הקדוש ברוך הוא שוכח וזוכר? כביכול, כן, בדימוי. מה הכוונה? כשאתה נזכר במשהו, הכוונה שאיזשהו משהו שקיים אצלך איפשהו במוח, פה מאחורה, פה מלמטה, פה מלמטה, איפשהו המוח שלנו בנוי כמו המחסנים של גוגל. יש כל מיני מידע. מה זה לזכור? זה שאנחנו, זה מידע יוצא מתוך אחד המגירות ונמצא, יורד לתודעה שלי, נוכח אצלי עכשיו. כן, עכשיו אני יכול, עצמו את העיניים, תזכרו באיזה ילד מכיתה ג' הוא נמצא פה איפשהו בזיכרון שלכם, ופתאום עכשיו הוא עומד לפניכם, צורך העניין. אז הקדוש ברוך הוא זוכר חסדי אבות, פירושו, שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הזיכרון של השם, זיכרון, זה פירושו, זה בעצם זכירה, כמו שהרב צבי יהודה קורא לזה, זה זכירה יוצרת. הקדוש ברוך הוא זוכר, הכוונה שהוא מחיה את המעשה הזה, כמו שהזיכרון שלי מחיה איזה פרט מהתודעה העלומה, ככה הקדוש ברוך הוא זוכר איזה פרט בחיי אברהם, וכשהוא זוכר את זה, אז זה בעצם גן בחיים שלנו, ואז זה מתעורר בנו. בעצם הפעולה של השם שהוא זוכר חסדי אבות, זה בעצם דומה לפעולה של השקיה. אם אתה משקה צמח, מה אתה עושה? אתה מעצים את כוח השורשים שלו. ואז השורשים מתחזקים, והם נותנים יותר שפע לעץ, לצמח. כשיש בחוץ זוכר חסדי אבות, זה כאילו הוא משקה את השורשים של עם ישראל. ואז עם ישראל בעצם מתעוררים הכוחות האלה בתוכו. וכאשר הכוחות האלה מתעוררים בתוכו, אז הוא יותר חי אותם. הוא יותר נאמן לזהות שלו. מה הזהות שלנו? מי אנחנו? אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. זה הזהות שלנו. וכאשר הכוחות האלה הם חיים בתוכנו, ולא נשכחים ולא עלומים, אז אנחנו בעצם יותר חיים את עצמיותנו. אז אנחנו יותר חיים לאור העצמיות שלנו. אנחנו יותר מוצאים מן הכוח אל הפועל את חיי האבות שגנוזים בתוכנו. ואז מה קורה? אנחנו נגאלים. זאת הגאולה. בזכירה, סוד הגאולה. כלומר, בזכירת מעשי האבות, סוד הגאולה. עכשיו, לכאורה, זאת פעולה אלוקית. הוא זוכר חסדי אבות, והוא מביא גואל לבני בניהם. אבל, כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה כמו משחק בכדור עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מבקשים משהו מהשם. והשם אומר, נו, אתם עושים את זה? אין התערות הדיל אלא, לא התערות הדיל לטאטה. זאת אומרת, אני אגיד לכם את זה ככה. הרבה פעמים אנשים שואלים למה להתפלל, מה זה וזה. מה זאת אומרת? כשאתה מתפלל, אתה מעודד ומחזק את הרצון שלך. ועל ידי כך אתה יותר מנסה להגשים את התפילה. עם ישראל מתפלל הרבה שנים, מקבץ נדחי ישראל, אז הוא בינתיים מתאסף בעצמו, במרכאות. אז אותו דבר כאן. כשאתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה זוכר חסדי אבות, אתה בעצם מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיזכור חסדי אבות. אתה בעצם מפנה את זה, ואז הוא פונה לעצמך. ואתה זוכר חסדי אבות, אתה עם ישראל. אתה חי את האבות. אתה מביט, הביטו, אומר הנביא ישעיהו, אל אברהם אביכם ואל שרת יכוללכם. הביטו אל צור חוצבתם, אל מקבת בור נוכרתם. זה פסוקים מישעיהו. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו, בואו, תחיו את חיי האבות, תלמדו את פרשת לך לך, פרשת וירא, אחר כך יצחק ויעקב, והמשך ספר בראשית. אני תמיד אוהב, את הדברים שמעתי עכשיו, אמרתי הרבה פעמים, אבל אני חושב את דברים חשובים. ותמיד אני אוהב לסיים בשירו של אבן עזרא, רבי אברהם בן עזרא, זכור אהבת קדומים, והחיה נרדמים, וקרב הימים אשר בן ישי חי. שלושת החלקים של הפסוק מרמזים אל כל התהליך של הגאולה. זכור אהבת קדומים, מי זה אהבת קדומים? מי הם הקדומים? אברהם, יצחק ויעקב. אהבת קדומים, זרע אברהם הוא אבי. חיי האבות שהיו רצופים באהבת השם. זכור אהבת קדומים. ואז הקדוש ברוך הוא זוכר את חיי האבות. ואז מה קורה? והחיי נרדמים. מי זה הנרדמים? זה הכוחות של האבות שרדומים בתוך עם ישראל. אנחנו מסתכלים על עם ישראל, אנחנו, אל תתייחס אף פעם לעם ישראל כפשוטו. אל תשפוט את עם ישראל לפי ויינט של השעה האחרונה. זה בכלל לא הסיפור. אלא יש בתוך עם ישראל כוחות רדומים, רדומים יותר, רדומים פחות, הכוחות של האבות. זה הגנים שחיים בתוכנו. נשמת אברהם שפועמת בתוכנו, נשמת יצחק ונשמת יעקב. כשהקדוש ברוך הוא זוכר אהבת קדומים, מיד יש תחיית המתים, תחיית הנרדמים. זכור והגמונים והחיי נרדמים. ואז מה יוצא? כאשר הכוחות האלה מתעוררים, וקרב הימים אשר בן ישי חי. מי זה בן ישי? דוד. מי זה דוד? דוד זה ההוצאה מן הכוח אל הפועל של האבות. אחבר רגליים למרכבה, אברהם, יצחק ויעקב ודוד המלך. דוד הוא ההוצאה מן הכוח אל הפועל של האבות. הוא האיש שהוא ומלכותו ומשיח בן דוד ההוצאה מן הכוח אל הפועל של האבות. תודה רבה. אז זהו, נגמרה הקדמה. אז כאשר אנחנו לומדים פרשת לך לך, אנחנו בעצם מתחילים לפגוש את הנשמה של אברהם אבינו. זה מקרין על איך לומדים את זה. כי בעצם המשמעות של הדבר, כן, יש את המשפט המפורסם שנמצא, נדמה לי, בתנחומה, ושהרמב"ן וכל המפרשים הרבה לעסוק בו, מעשה אבות סימן לבנים. המשמעות היא שכשאנחנו רואים פה את החיים של אברהם, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מסתכלים על זה בתרתי הסתכלויות. מצד אחד אתה קוראים סיפור על איש. סיפור, לפעמים זה סיפור אישי, משפחתי. לפעמים זה סיפור פוליטי. אבל אתה קורא סיפור. אבל אתה יודע שלא מסופר פה סיפור בכלל. אלא מסופר פה איך, מסופר פה על איך כנסת ישראל מפלסת את דרכה בעולם. ולכן כל סיפור פה, כל שיחה של אברהם, היא בעצם, במובן הראשוני, היא סיפור של משהו שקרה, אבל במובן הסודי של התורה, ועיקר הפירוש של התורה זה הסוד שלה, במובן הסודי של התורה, התורה מספרת לנו לא את סיפורו של אברהם, אלא היא מספרת לנו את התהלכותה של כנסת ישראל בעולם. כאשר כל העניין הגדול הוא לחבר בין אברהם לארץ ישראל. מדהים כמה שארץ ישראל זה דבר עמוק. אברהם זה הנשמה, אברהם זה הקודש, זה האלוקות, וארץ ישראל זה הבריאה, זה העולם החומרי, זה המציאות. כל הסיפור של עם ישראל, כל הסיפור של התנ״ך, הוא החיבור בין הנשמה לגוף. בין אברהם לארץ כנען. ארץ כנען היא מייצגת את הבריאה החומרית. היא כנענית, כלומר, היא מאוד מאוד חומרית, ונשמת אברהם היא שמי שמיים, והבשורה שאתה הולך להתחבר אל ארץ, זה הבשורה של תיקון עולם, של חיבור בין שמיים לארץ. זה הסיפור של עם ישראל. ונברחו בך כמו משפחות האדמה מתוך הסיפור הזה. זה אוניברסלי לגמרי. ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע את ההתהלכות של עם ישראל בעולם. זה ממש לא פשוט. סיפור מסובך. הערכנו בדברים, ולכן עכשיו אנחנו ניתן את פרשת לך לך, נצייר אותה ב, נקרא לזה ב, שלוש מערכות, פרשת לך לך כולה. אני אסביר לכם. אם אתם, למשל, חילוניים חכמים שלא למדו את התורה ואתם בוגרים ואתם קוראים אותה פעם ראשונה, זה המצב האידיאלי ללמוד תורה. אתה צריך להיות חילוני שלא מכיר את התורה, בוגר ורגיש למה שכתוב. אם אתה בא, עכשיו כל אחד יכול להיות כזה, לקרוא כאילו את הדברים פעם ראשונה. אם אתה תקרא ככה את הפרשה, אתה תהיה מאוד עצוב. כלומר, כלומר, הפרשה, הסיפור, נורא נוגע ללב. מלא בתמימות בהתחלה, אבל אברהם אבינו, מלשון ימינו, היינו אומרים, סליחה על הביטוי, מקבל כל הזמן כפות. כלומר, הוא בעצם החלום ו... אמנם זה מושג טעות, לא משנה. חלום ושברו. הכוונה, החלום והתנפצותו. לזה קוראים חז"ל, בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. בואו נראה את הדברים. תחילת הדרך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך, איזה יופי, גוי גדול, נברכו בך כל משפחות האדמה. אנחנו רואים את אברהם הולך בשמחה למסע ארוך מבבל לארץ כנען. תסתכלו במפה, זה טיול מאוד יפה. אתה הולך על נהר פרת לכיוון צפון מעיראק לסוריה כדי לחתוך, אתה לא יכול לחצות את המדבר כדי לחתוך, אז כאילו אתה הולך צפונה ויורד דרומה. אתה לא רוצה ישר, כמו שבתלמוד בבלי אומרים, על ארץ ישראל, במערבה. אבל אי אפשר ללכת למערב, צריך לעבוד צפונה, ואז לרדת, מסע ארוך. יש כאלה שאומרים שבגלל המסע הזה, שרה הייתה הכרה. למה זה טלטולי הדרכים? כמה זמן אתה יכול לרכוב על חמור? או על גמל? כמה זמן אתה יכול לסע באופניים? כמה שעות אתה נוסע על אופניים? זה כואב. טוב, אז אברהם אבינו, מגיע לארץ כנען, ופשוט הוא חשב שהוא יבוא לארץ ויתאיר לו פנים. אבל קודם כל הכנעני אז בארץ. זאת אומרת, הוא מגלה שזה בכלל לא פשוט לרכוש אדמה בארץ. ואנחנו יודעים שאברהם אבינו רק במות שרה התחנן לקנות חלקת קבר. אף אחד לא מציע לאברהם לקנות אדמה בארץ. והכנעני אז בארץ. לכן בהתחלה הוא לא מתיישב, הוא הלוך ונסוע. ואחר כך הוא מגלה שיש רעב בארץ. שימו לב, רעב בארץ זה לא איזשהו משהו מקרי. זה שייך לתכונה של ארץ כנען, של ארץ ישראל, שארצנו, האקלים שלה, הוא מדבר בצל גשם. אנחנו לא משופעים במים, באופן טבעי. וזה גורם שיש רעב בארץ. ואז אברהם יורד למצרים, וחוטפים את שרה, ואז הוא נשאר בלי כלום, בלי ארץ, בלי עתיד, כי אין שרה. הקדוש ברוך הוא מחשל את אברהם, הוא בוחן אותו. האם אתה ממשיך לדבוק בייעוד? הוא ממשיך. שימו לב, זה לא ניסיון במובן של הקדוש ברוך הוא מציב לאברהם שתי אפשרויות. הבה ונראה האם אברהם יבחר באפשרות הנכונה. אלא הניסיון הוא שאתה נופל, שאתה הקדוש ברוך הוא מערים עליו קשיים. הוא בעצם מסתיר לו את ההגשמה של החלום. כדי שבעצם הוא, מה הוא עושה בזה הקדוש ברוך הוא? הוא מנפץ את הציור שצייר אברהם אבינו. איך זה יהיה הגאולה? איך תהיה ההגשמה של הייעוד? הקדוש ברוך הוא בעצם מנפץ לאברהם את הציור. הוא אומר לאברהם, תהיה פתוח. למשהו יותר גבוה שקשור לתיקון שלך, לייעוד שלך. אברהם חוזר לבית אל, יוצא מצרים, חוזר לבית אל, לוט נפרד ממנו. זה, פה בעצם נגמרת מערכה אחת. מדוע? משום שאברהם לקח את לוט במסע הראשון, כי אברהם הוא, אין להם ילדים, והייתה מחשבה שלוט שייך לעם ישראל, מחשבה שהייתה נכונה, משום שמלוט יצא דוד המלך, יצא רות, יצא רות המואביה ונעמה המונית. אז השורש של נשמתה של רות נמצא אצל לוט. אז אברהם מבין שלוט שייך לסיפור הזה של הקמת האומה הזאת. אבל עכשיו אברהם נפרד מלוט. לוט מתייאש. לוט הוא הדמות של זה שלא עמד בניסיון. הוא בעצם היה במצרים, ראה את החיים הנוחים שם, ואברהם בעצם נפרד מלוט, ובזה שהוא נפרד מלוט הוא גם קצת נפרד מהאזור שלוט חי בו. איפה לוט חי? בסדום. מה זה סדום? עבר הירדן המזרחי. אברהם כביכול מוותר על עבר הירדן המזרחי. זה שלך. וזה בעצם אובדן של משהו מהייעוד, מהחלום. זאת אומרת, עוד פעם אנחנו רואים שאברהם מאבד. קודם הוא איבד את הארץ וחזר אליה. שם הוא מאבד חלק מהארץ, ולכאורה הוא מתרחק משם. ואז אברהם בלי לוט ובלי חלק מהארץ. פתאום, הערכה שנייה אני קורא לה. פתאום יש מלחמה גדולה בעולם. קואליציה של מלכים מאזור בבל, משעבדים מלכים קטנים בעבר הירדן המזרחי, באזור סדום. ויש מרידה, ויש מסע לדיכוי המרידה. ובעצם, כל עבר הירדן המזרחי נכבש על ידי ארבעת המלכים, אמרפל וחבריו. ואברהם נחלץ להציל את לוט. והוא מצליח לכבוש את עבר הירדן המזרחי מחובה שנמצאת מצפון לדמשק ועד לעין גדי, חצצון תמר, מרחבים עצומים שעם ישראל יכבוש אותם בשנת ה-40 ליציאת מצרים על ידי משה רבנו. כל המרחבים של עבר הירדן המזרחי נכבשים. אברהם זכה לארץ ישראל. ולפתע אברהם לא, הוא לא, יש שם איזה משהו לא ברור. הוא משקם את סדום. סדום ש עכשיו נחרבה על ידי המלאכים, סדום שנשבטה, אברהם פודה, אברהם כובש, אברהם פודה. וכאשר מלך סדום כאשר אברהם אומר מלך סדום, שהוא לא מוכן לקחת את רכוש סדום, פירוש הדבר שאברהם משקם את סדום. פירוש הדבר אנחנו לא מבינים למה. למה אברהם לא ניצל את זה? להתיישב בסדום. הוא נפרד מסדום כשהוא נפרד מלוט. ועכשיו הוא יכול לחזור לשם. אנחנו לא יודעים, מבינים מה קורה שם. ומיד אחרי זה קורה אירוע מחריד. ברית בין הבתרים. סיפור מסתורי מאוד. אפילו חז"ל יש להם כל מיני דעות מתי זה היה. אבל מבחינת התורה זה היה עכשיו. למרות שחז"ל יש להם דעות נוספות. מבחינת התורה זה היה עכשיו. לא כתוב בברית בין המתרים. ברית בין המתרים, אז רואים שאברהם מאוד, כביכול נגיד, תמה, מיואש מהדרך. הוא אומר, אולי הממשיך שלי כבר אין לוט. אולי הממשיך שלי זה דמשק אליעזר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, שיצא ממאיך. ואז אברהם שואל, במה דקי רשנה? ואז הקדוש ברוך הוא קורת אותו את הברית. אבל באמצע הברית, או לקראת סוף הברית, יש חזון מפחיד שבמפחידים. פה צריך לבכות עם אברהם אבינו. כתוב, תרדמה נפלה על אברהם. תרדמה זה לא שינה. תרדמה לפי הפנימיות זה אותיות תרגום. למדתי את התרגום. זה רומז להסתר פנים של גלות, שבה יש תרגום של היהדות, היהדות המקורית. נופל תרדמה על אברהם, נכנס לאווירה של גלות. יש שם חשיכה גדולה, יש שם אימה, השמש באה. ואז פתאום אברהם רואה את רואה, כן? לא שהוא שומע כמו איזה כתוב לו כתוביות. הוא חי את המילים האלה. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אף אחד לא אמר לי את זה פעם. כשיצאתי מעיראק בדרכי עם ההבטחות הגדולות, לא שמעתי על דבר נורא כזה. שימו לב, זה הנפילה השנייה. הפעם הראשונה, אני חוזר, הפעם הראשונה זה הרעב בארץ, והמיני גלות במצרים, והפרידה מלוט. עכשיו, זה כבר לא מיני גלות. עכשיו זה סיפור ענק שמספרים לנו פה. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לאברהם, הדרך היא ארוכה, ארוכה, ארוכה. 400 שנה זה כמו להגיד גלות אינסופית. אז 400 שנה. למה זה הגיע לאברהם? זה בעצם לנו, כמו שאמרנו בהתחלה. ועכשיו, אני לא מפענח את הסיפור הזה. אני שנייה אחת ממשיך למערכה השלישית. התורה באחת עוזבת את הסיפור הזה של הפגישה עם הגלות, עם גזירת הגלות. ובאחת התורה חוזרת כאילו למציאות הפשוטה ומספרת לנו על הרעיון של רעיון של של שרה לאופציה חדשה, להיבנות מהגר. וגם שם, לכאורה, ישמעאל מהווה איזשהו תקווה של אברהם. בהתחלה זה היה לוט. אחרי שלוט עזב, אברהם מדבר על דמשק אליעזר, במערכה השנייה. עכשיו, כשמתחילה המערכה השלישית, אברהם ושרה מביאים את ישמעאל לעולם. שרה מאוד מהר ירדה. היא עשתה טעות מבחינתה. היא ירדה מזה מהר. אצל אברהם זה לוקח הרבה זמן. בסוף הפרשה, בברית המילה, אברהם מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, תפילה שבגללה יש כוח עצום לישמעאל עד עצם היום הזה. הנה, אני מקריא לכם את התפילה של אברהם. לו ישמעאל יחיה לפניך. מה זה לו? מה פה שמעלה לו ישמעאל? מה זה לו? הלוואי. תחשבו על אברהם, מתפלל, הלוואי וישמעאל יחיה לפניך. כלומר, מה זה לפניך? הוא יהיה הקדוש ברוך הוא מתעקש עם אברהם. זה לא ישמעאל. כמו שהוא בעצם רמז לו, זה לא לוט, זה לא דמשק אליעזר, זה לא ישמעאל. וישמעאל, הוא יהיה גוי גדול וחשוב. אבל לא דרכו תעבור הבשורה של הגאולה, של התיקון, של הבריאה, אלא דרך אשר תלד לך שרה. קודם הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא דמשק אליעזר, זה יצא ממאיך. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא רק יצא ממאיך, זה יצא גם משרה. זאת אומרת, אנחנו רואים בפרשה שכל הזמן הקדוש ברוך הוא מסיר את הציור שאברהם מצייר. כן? אנחנו מדמיינים שככה תהיה הגאולה, ופתאום אנחנו מקבלים איזה מין סתירה לציור שלנו, כי אומרים לנו שהגאולה היא משהו שעוד לא חשבתם עליו. הרבה יותר גדול, הרבה יותר מופלא. מה שבעצם עשינו פה, נסיים פה, זה לא למדנו כלום. רק ראינו איזשהו נתיב שהולך בפרש, בחיי אברהם. שאברהם כל הזמן עולה ממדרגה למדרגה. בהבנת הייעוד שלו, בהבנת בעצם מי אני, הזהות שלו. הוא עוזב את ארם, הוא עוזב את הקשר עם לוט, הוא עוזב, הוא מבין ש... הסיפור של ירושת הארץ, אנחנו לא פענחנו את המילים, במה ידע כי ירשנה, במה ידע כי ירשנה, אבל זה איזושהי שאלה באופן המימוש של הייעוד, ופתאום מתגלה לו שהתשובה היא שהייעוד של עם ישראל קשור לגלויות ארוכות, לתהליכים כואבים וארוכים מאוד, הוא נפרד מהזהות של ישמעאל, הפרידה הסופית תהיה רק בשבת הבאה, אבל כאן מתחילה הפרידה. ולכן בעצם אברהם כל הזמן עולה ממדרגה למדרגה בהבנת, בהכרת או לחיות את הייעוד הגדול שלו. אז השבת, צריכים כל השבת ללמוד פרשת שבוע. זה אין סופי. להבין את החיים של אברהם, אחר כך של יצחק ויעקב, אבל עכשיו אנחנו באברהם. בהצלחה. שבת שלום. עוד.